בבא בתרא דף פ"ב בנקודתיים. אנחנו אמרנו במשנה חילוק מעניין. אמרנו שכשהוא קונה שתי אילנות אז הוא לא קונה את הקרקע, ואילו אם הוא קונה שלושה אז גם אם זה לא מוגדר מראש הוא כן קונה את הקרקע. ואז הגמרא דנה מה קורה עם האילנות מתים. אז אם הוא לא קנה קרקע זהו, הלך לו הכל. נכון. ומה קורה עם הענפים שיוצאים מאילנות? אז המשנה אמרה הגדרה כזו. היא אמרה שמה שעולה מן הגזע שלו, מן השורשים של בעל הקרקע. המשנה אמרה, ואת זה הגמרא תסביר עוד כמה שורות. המשנה אמרה עוד דין, וזה מה קורה אם הענפים הגדילו. אז אם הוא לא קנה בקרקע, אם יש לו רק שני אילנות, אז למרות שזה מפריע לבעל השדה, הוא אומר לו שאיבדת את השדה שלך אליי, אין לי קרקע פה, אלא מה? מכרת לי את האילנות, וכל מה שהם צריכים מהשדה. אז אתה לא יכול להשפוט, אתה לא יכול לקצוץ את הענפים האלה. ואילו אם הוא קנה שלושה אילנות, אז מאחר ויש לו קרקע, אז הוא צריך להגביל את הענפים לקרקע שיש לו עם האילנות, ועם הענפים גדלים, אז בעל הקרקע יכול לקצוץ את אילנות. עד פה אנחנו יחד? אוקיי, אומרת הגמרא, היכי דמי מן הגזע והיכי דמי מן השורשים. אנחנו עשינו חילוק בין הענפים, בנקודתם, עשינו חילוק בין הענפים שיוצאים מהגזע לענפים שיוצאים מהשורשים. אז הגמרא רוצה להבין באיזה שלב זה מפסיק להיות גזע. כן, יש לך אילן שגדל, והגזע שלו מתפשט לשורשים מטר מתחת לקרקע. אז מתי אתה אומר שזה עדיין גזע? מתי אתה אומר שזה שורשים? אומר רבי יוחנן, ואנחנו יודעים רבי יוחנן הוא מחבר התלמוד ירושלמי, נכון? אמר רבי יוחנן, כל שרואה פני החמה זהו מן הגזע. כל עוד שאתה רואה פני החמה, הכוונה היא כל האילן שמעל הקרקע. זה נקרא רואה פני החמה. אז כל מה שמעל הקרקע, אם אתה רואה את הענף יוצא משם, את מקום החיבור של הענף לגזע, זה עדיין נחשב מן הגזע. ושאינו רואה פני החמה, אבל אם הענף מחובר בגזע במקום מתחת לקרקע, שהוא לא רואה פני החמה, זהו מן השורשים. יש, אילן מוציא ענפים. ככה עץ ערבה. הוא מוציא ענפים מכל הגובה שלו. עכשיו הוא יכול להוציא ענפים ואז זה יכול להתכסות בקרקע או אפילו מתחת לקרקע. אז יש לך ענף, השאלה היא מאיפה הוא יוצא, מהשורשים או מהגזע?
הוא יוצא מהאדמה.
Yeah, אני ראיתי,
שורש,
כן.
השורשים
של העצים
יותר גדולים
מהעץ. כן, אז לפעמים יכול לצאת לך ענפים גם משורשים וגם מהגזע שהוא מתחת לקרקע. אז החילוק הוא, האם זה יוצא מעל הקרקע, האם זה מתחבר לגזע, או זה מתחבר מתחת לקרקע. ברגע שזה מתחת לקרקע, אני מתייחס לזה כמין השורשים. עכשיו, הגדרות האלה הן הגדרות של חזל. אז הגמרא יצאת מתוך נקודת הנחה שכשחזל עושים לנו הגדרות במקח וממכר, זה צריך להיות בצורה שזה לא יוליד למכשול. עכשיו, יכול להיות מציאות שבן אדם יש לו ענף שיוצא סמוך לקרקע, וככה עץ הערבה גדל באמת. אם אתה לא גוזם אותו, אז עץ הערבה יש לו ענף מרכזי, ואז ממש ברמתה סמוך לקרקע הוא מוציא עוד ענפים מאוד עבים, והם גם מתחילים לגדול בשווה לגזע האמצעי. בכלל קשה לי, אם אתה לא גוזם את הערבה, אז אין לך גזע אמצעי. יש לך מלא גזעים בעצם שיוצאים מאותו גזע. עכשיו, אומרת הגמרא, אם חזל התקינו, הם דקים אבל הם יכולים להיות יותר ויותר רחבים. הם יכולים ממש להצמיח אילנות. אז נכון שאם אתה רוצה שבאמת זה יגדל טוב, אתה גוזם אותם. אתה דואג כך שיהיה לך גזע אחד. אבל גם מגזע אחד יכול לצאת ענפים מאוד סמוך לקרקע. עכשיו, מה עלול לקרות? יש שלב שיש סופת חול, לאט לאט האדמה עולה עלינו, נכון? אז כשיש סופת חול או מסיבה אחרת, מלכלוך, יכול להיות מציאות שאחרי 10 שנים, מה שפעם היה מעל הקרקע, עכשיו מתחת לקרקע. ואז ייווצר מצב שבן אדם בעצם קנה שני אילנות, לאחד מהם היה ענף שיצא מעל הקרקע, הענף הזה שלו, זה בעצם ענף, זה יצא מעל הקרקע, אבל מקום החיבור שלו לאילן הוא התכסה, ועכשיו זה מתחיל לראות כמו אילן שלישי. ואז הבן אדם יכול לבוא, כעבור 10 שנים, ולומר, שמה, נכון שלושת אלה שלי? נכון, עם שלושת אלה שלי גם הקרקע שלי. ואז זה בעצם תקנה, התקנה הזו, החילוק הזה שיש לנו במשנה, לפי הגדרה של רבי יוחנן, שמאוד בקלות יכול להוליד למכשול, למצב שאחד גוזל את חברו. אז זו השאלה של הגמרא. ולכו שדין ממס כער עשירתו, למה אנחנו לא חוששים שהלכלוך של הקרקע יעלה ואז הקרקע עולה ובסוף תכסה את, את הענף הזה שהוא סמוך לקרקע? אז אומרים לנו חז"ל, ואמר לי, ואז הקונה יטען, תלתה זה וינט לי ואית לי ערה. הוא יאמר, שמה, אתה בעצם אחרת לי 3 אילנות, כל השנים האלה לא ידעתי, בעצם הקרקע הזו שייכת לי. הוא מאוד בקלות יכול לגזול את הקרקע. אלא אמר רב נחמן, והאלא הזה הוא אלא מיוחד, כי הוא לא אלא סטנדרטי. האלא הסטנדרטי, אני עוקר את מה שאמרתי קודם. פה אני עוקר נקודת הנחה שלא אמרתי אותה בפירוש. אני עד עכשיו הבנתי במשנה שכל מה שמעל הקרקע הוא שייך לקונה, אז בזה הכוונה, היא שייך לקונה והוא לא צריך לעשות כלום. אלא זה לא כמו שהבנת עד עכשיו, שהענף שייך לך ואתה פשוט יכול ליהנות ממנו. אמר רב נחמן, ייקוץ, הכוונה היא שהאחריות היא על הקונה לחתוך את הענף הזה. זה שלו, שלו לא ליהנות, אלא שלו לחתוך. וכן אמר רב יוחנן, ייקוץ, אם יש לו ענף שיוצא סמוך לקרקע, האחריות שלו היא לקצוץ את הענף הזה מהגזע. ברור? אוקיי. אמר רב נחמן, נקי תינן, תראו את הרשב"ם מרבותינו. הרש"י אומר את זה קצת אחרת, מסורת מאבותינו, מסורת מרבותינו, יש לו כזה לשון כפול שיש נקי תינן. אז כשישנו את המילה נקי תינן, הכוונה ישנו מסורת. דקל אין לו גזע. זה המסורת שיש לנו. שברגע שאנחנו רואים משפט כזה, צריך לשאול, רגע, מה זאת אומרת? אני יודע איך דקל גדל, מה זה המסורת שיש לו? והגמרא עכשיו תתעכב לנסות לפרש מה הכוונה. הוא לא בא לומר לי מציאות בטבע, הוא בא לומר לי גדר הלכתי. סבר רב זביד למימר, אין לו גזע, מה הכוונה לבעל הדקל? שאנחנו אמרנו במשנה, שאם יוצא ענף מהגזע זה שלו. והגזע, אם אחר כך נחרט האילן, אז בסדר, זה גם שלו. פה לא. כשהדקל מפסיק לתת פירות, אז המוכר יכול לומר לקונה, שמע, זה לא גזע שיצמיח לך עוד. זהו, אין עתיד. הדקל, ברגע שהוא הפסיק להצמיח, הוא גמר את החיים שלו. זה לא כמו אילן אחר שהגזע שלו יכול להצמיח הלאה. אז מה שרב זווית חשב, שרב נחמן התכוון,
זה ש... כאילו, אם עוקרים את הגזע, את העץ במקומו, זהו, גמר את הסיפור שלו?
לא. העניין הוא... עץ אחר מוציא ענפים שמוציאים פירות. הדקל רק מוציא פירות מלמעלה. יש לו גזע אחד, מקור אחד שמוציא פירות. אז צדיק התמר, כמו התמר, הדקל, שיש לו גזע אחד שהוא מוציא פירות, ככה צדיק יש לו לב אחד לאביו שבשמיים. לא מתפלסף מה הולך פה, שם, במקום אחר. הכל כלפי מעלה, כמו הדקל. ככה הדקל גדל. גידול ישר למעלה. כן?
כן, אבל לא הבנתי.
אז עכשיו, מה קורה אם בראש האילן הוא מפסיק להוציא פירות? אילן אחר, אתה אומר, בסדר, עדיין זכותי לשמור את האילן במקומו, כי אולי הוא יצמיח לענפים אחרים שיניבו פירות. בדקל אין כזאת טענה. אז רב זביד הבין שכשרב נחמן אמר אין לו גזע, הכוונה היא אין לו זכויות גזע. באילן אחר יש לך זכויות. אתה אומר, נכון, הוא לא מצמיח פירות מלמעלה, אבל יש לי עדיין את הגזע. הגזע עלול להצמיח לענפים אחרים שיניבו פירות. בדקל אין כזאת טענה.
נגיד, הוא קנה שלושה דקלים,
שתיים. הדגש פה הוא שאין לו את הקרקע. שהמוכר אומר לו, שמע, תפנה את הגזע מהקרקע שלי. הוא לא הולך לתת לך כלום.
אם
בא
לך קרקע, זה לא קרקע.
אז אם יש לו שתיים, אז אומר לו, שמע, הגזע שלך
נתקע. אז אם הוא קנה רק 2 דקלים, אין לו זכויות בקרקע. אז המוכר אומר, הרי הדקל הפסיק להצמיח פירות, תכרות את הגזע.
השאלה מה הוא קנה, הוא קנה את הפירות או רק את כל האילן?
הוא קנה את האילן. זה המשנה שלנו.
אני קניתי את האילן, מה קניתי אותו?
האילן הפסיק להצמיח פירות, זהו. אז תכרות אותו. אין בעיה, קח אותו. אבל אין סיבה להשאיר אותו.
למה לא?
אתה לא מקבל כלום מזה שאתה משאיר
אותו. אני לא רוצה לקבל, אני רוצה להשאיר אותו.
לא, זה אין לך זכויות.
למה? קניתי את כל העץ, מה אכפת לך מה אני אעשה לו העץ?
נכון, אבל ברגע שהוא התייבש, אל תיתן לו לשבת בשדה שלי, אתה לא מקבל כלום מזה שהוא בשדה שלי.
בסדר, אז מה, ולמה שאתה תקבל מזה משהו?
אני רוצה לטוע שם מילן אחר,
זכותי. בסדר, אבל זכותי, אני קניתי את זה.
אז הבנה היא שקנית את זה כל עוד שזה מוציא פירות.
זה לא מוציא פירות.
אם זה לא מוציא פירות, אז זה...
עדיין זה שייך לי.
אז קח אותו, הוא מתייבש, זהו.
אין לי שימוש, אבל זה שייך לי, אני לא חייב להוציא את זה
מכאן. בסדר, זה נהנה וזה לא חסר.
נכון.
אני מפסיד מהשדה, כי האילן שלך יושב לי פה, אתה לא מרוויח כלום.
מכרת לי אותו, הרווחת על זה כסף, נו, מה אכפת, למה שתרוויח עכשיו יותר?
למה לא? אני לא מבין, אתה לא מקבל כלום.
בסדר, לא חייב להוציא את זה משם.
נכון, לא הוציא עכשיו הצעות, להביא מישהו שהוציא את
ה... לא, העץ שווה כסף, לא רוצה תשאיר לי את העץ.
לא, בסדר, אני רוצה להשאיר אותו שם, מה אין לך כסף הלכת לכרות אותו?
אל תוציא כסף, תשאיר אותו לי.
אבל אני רוצה את העץ. שנייה, לא, אם אתה קורא אותו, אתה גם יכול למכור את העץ, נכון? מסכים?
אז תכרות אותו, אין בעיה, אבל אין לך...
אין לי כסף לקרות.
זה בעיה שלך. ההבנה היא שכשאני מכרתי לך את שני אילנות, זה כל עוד שהם מניבים פירות, אתה תלקוט את הפירות, זה הזכויות שלך. עכשיו זה הפסיק להניב פירות, אז זכותך לקחת אותו. זה לא זכותך עכשיו לשעבד אותי.
זה בגלל שאני אומר מתחילה, אם זה מכרת לי זכויות לפירות, זה מכרתי את העץ בכל מקרה.
מכרתי את העץ, אבל ההבנה היא העץ לצורך פירות. וכשהוא הפסיק פירות, אז תיקח אותו. או קח אותו, תשאיר לי אותו, אבל... אתה לא יכול, שיבנתי את הקרקע כל עוד שהעץ הוא עץ שמניב פירות. מעבר לזה לא שיבנתי את הקרקע. אז שוב, היסוד של הסוגיה שלנו זה הממרה הזו הלא ברורה, שרב נחמן רק אמר שיש לנו מסורת של דקל אין גזע. רב זווית חשב שהכוונה היא שאין זכויות גזע לקונה של הדקל. דקייבן דלמיכבר ולשרש קאי, שמאחר ועכשיו הוא התייבש, אין עתיד לדקל הזה, אז ממילא אסוכי מסך דעתי, אז אין לו שום תקווה שהגזע הזה יוציא משהו, אז הוא אומר, זה לא כמו אילן אחר, אין לי עתיד, ממילא נחרוט אותו וגמרנו. מתקיף לרב פאפה, והקונה שני אילנות, למכפר ומשרש קיימי, הרי בן אדם, תעזוב מי שקנה דקל אחד, בן אדם שקנה שני אילנות באופן סטנדרטי בשדה, והרי הוא יודע שבאיזשהו שלב האילנות האלה יפסיקו להוציא פירות, ואז הוא יצטרך לבוא ולכרות את האילנות, לקחת אותם. אז הם גם כן למכפר ולמשרש קיימי. וקטני, יש לו גזע. והרי שם המשנה אומרת שיש לו זכויות גזע. אז למה פה אתה אומר שאין לו זכויות גזע? כן? הרי המשנה שלנו לא פירטה שזה כל אילן חוץ מהדקל. אז למה שלא תאמר, המשנה שלנו קל לדקל ויש לו זכויות גזע. אלא אמר פאפה, אין לו גזע לבעל הדקל לפי שאין מוציא גזע. אין לו גזע, זה לא בגלל שאני אומר, אתה הולך לכרות אותו במילא, אלא היסוד הוא, ופה החילוק הוא קצת דק.
גזע לא שלו, אם הוא לא מוציא אותו כבר?
לא, הקטע שהוא לא מוציא אותו.
הסיבה היא לא...
הגזע לא מוציא.
לא מתחדש, זה כמו הרבה שיוצאים לו דברים מהגזע, נכון? ככה?
הכוונה היא שאין לו גזע, זה שגם אם הוא באמת אין לו עתיד ובאמת הוא עומד לכרות, אבל ההיגיון של אין לו גזע זה בגלל שאין לך תקווה שיוציא גזע, וגם אם יצא מהגזע יקרה, כן? משהו לא נורמלי, יצא מהגזע. אני אומר, זה לא שייך לבעל האילנות, לקונה, בגלל שזה לא נורמלי, לא על דעת זה קנית את זה. כבר סחת דעתך, זה לא היה כלול במקר שקנית. עכשיו, בעצם מבחינה הלכתית, רב פאפה מסכים עם מה שרב זוויד אמר. זה לא שהוא חולק עליו. ההיגיון של זיד הוא צודק. רק שרב פאפה אומר, הממרה הזו לימדה אותי דין אחר. כן? זו השאלה, אמרנו, תמיד צריך לשאול את עצמנו. כשיש לנו מחלוקת, האם אחד שולל את השני, או שהוא אומר, אני מקבל את הדין שלך, רק שפה יש לי דיוק אחר, פה הדין הוא דין אחר, ופה הרשב"ם, דרך אגב, מזכיר שבעצם רב פאפה מסכים עם הדין של רב זוויד. הלאה. ולרב זוויד, קשה, לפי רב זוויד, שהוא אומר, אולי זה כן יצמיח, אין לו גזע, כוונה, אין זכויות גזע, אז קשה מניתי, הרי המשנה שלנו בכל זאת אמרה שבכל האילנות קנית שתי אילנות, ברגע שהם מפסיקים להצמיח, זה גם כן עומד לשרש. נגמרה, דזבין אל חמש שנין. בן אדם, המשנה שלנו, שבעצם לא חילקה לגבי דקל, היא אמרה שמי שקונה שני אילנות, יש לו זכויות גזע, נכון? כל מה שיצמח מהגזע יש לו זכויות, אז למה היא לא פרטה שדקל לא ככה? אז רב זבי עונה, המשנה מדברת לא על מציאות שהוא קנה את האילן לנצח, אלא הוא קנה לחמש שנים. עכשיו, כשבן אדם קונה זכות לחמש שנים, אז הוא בעצם קונה זכות לאילן שמצמיח פירות. זאת אומרת, גם אם האילן הזה ימות, יש לי זכות ליטה פה אילן אחר. לי יש זכות שחמש שנים שהקרקע שלך משובדת, לתת לי אילן עם פירות. האילן הזה לא הצמיח פירות, אני יכול לקרות או לשים אילן אחר. ממילא, אז אם הקרקע משובדת לחמש שנים, אז גם אם הוא יודע שהדקל הפסיק להצמיח פירות, ואין לו עתיד שהדקל יצמיח פירות, אבל לא עבדה תקוותו, הוא עדיין יכול לטעה דקל אחר. אז יש לו זכויות גזע, זה למה שהמשנה לא... להוציא אותו ולשים אחר, כי הרי הוא קנה זכויות באדמה להצמיח חמש שנים פירות. אז גם אם הדקל הזה יבש, זה לא כמו המציאות שאנחנו הבנו את המשנה. אנחנו הבנו, המשנה מדברת, קנית דקל, נקודה. קנית אילן, איזה זכויות שיש לך בעינן כל זמן שהוא מציא פירות. אז באמת, אם הוא מפסיק להוציא פירות וזה דקל ואין לך עתיד שהוא יוציא פירות, נגמר, לך תיחות אותו. אז למה המשנה לא פרטה את זה? למה המשנה דיברה על אילנות בלי לפרט שיש יוצא מן הכלל? זה היה הטענה של רב פאפה. זה מצחיק, רב פאפה טוען את הטענה למרות שהוא מסכים עם הדין. הוא אומר, הטעם בדין הוא טעם אחר. אז רב זביד אומר לא, נעשה אוקינטה במשנה. המשנה מדברת שהוא קנה לחמש שנים. בגלל זה המשנה לא חילקה, כי גם בדקל הקרקע משובדת. אז זה הופך את המשנה על פניה. אנחנו, בואו נעשה סדר שנייה. אנחנו הבנו שהמשנה מדברת שאני קונה את האילן, קונה שתי אילנות, אז יש לי זכויות בשתי אילנות. כל עוד שהם מצליחים פירות, יש לי את הזכויות. על זה המשנה אמרה, יש לך זכויות בגזע, ולבעל הקרקע יש זכויות בשורשים. המשנה לא חילקה בין דקל ללא דקל. בא רב נחמן ואמר לנו ציטוט, שדקל אין לו גזע. רב נחמן חשב, אין לו גזע, אין לו זכויות הגזע. טען רב פאפה ואמר, מה זאת אומרת אין לו זכויות גזע? אז למה המשנה לא חילקה? אם אין לו זכויות, אם בפוקס זה מוציא ענף, אין לו זכויות, למה לא כתוב את זה במשנה? אז אמר רב פאפה לא. הכוונה פה זה שאם זה לא ממשיך להצמיח, אין לו תקווה שזה יצמיח, אז אין לו טענות על הגזע. אבל אם זה בפוקס מוציא ענף, אתה לא יכול לומר לי, אין לו טענות.
הוא לא התכוון לזה.
אז אלא מה, כשהוא אמר אין לו גזע, הסיבה שאין לו גזע זה כי כשאנחנו עשינו את ההסכם לא היה לי הווה מינה שהוא יוציא כזה ענף. רוב דקלים לא מוציאים את זה. עכשיו, מה עם הגזע של המשנה? הגזע של המשנה הוא יסכים עם רזביד, אבל לא מהטעם שלו. הטעם הוא לא כי עבדת. טוב, בוא לא ניכנס, זה רק שנייה. בוא ניכנס לסדר, ואז אם תרצו נחזור לנקודה הזו, למה הוא מסכים ולא מטעמו. אז לפי רב זביד אנחנו שואלים, אז מה רב זביד עושה עם המשנה? למה לפי רב זביד הרי המשנה לא חילקה בין דקל לשאר אילנות? עונה לנו רב זביד, המשנה לא מדברת על המקרה הקלאסי שקנה שתי אילנות. המשנה מדברת על מציאות שהוא קנה זכויות של חמש שנים, אילן מצמח פירות מהקרקע הזו. אז באמת יש לו זכויות, גם אם אילן יבש, יש לו זכות ליטה שם אילן אחר. ממילא, אז במשנה, גם אם זה דקל שיבש, יש לו גזע, יש לו זכות ליטה שוב גזע שם. כן?
אתה מזכיר, קונה לזמן עשייה, אז אתה ממילא הזכויות איתך בפנים.
כן. ואילו, אם הוא באמת היה קונה דקל לטווח רחוק, כמה זמן שהוא יצמח פירות, ברגע שיבש הדקל, אז אין לו גזע. אז אין לו זכויות ליטה מחדש, אין לו תקווה, הוא צריך לשרש את זה וגמרנו. אוקיי, נמשיך, אנחנו היום קצת מאחרים. לא נשארנו הרבה זמן. קנה שלושה, קנה קרקע. אז המשנה שלנו אמרה שלא רק שהוא קנה קרקע כשהוא קנה שלושה, אז אוקיי, קנה שלושה, קנה קרקע. וכמה? כמה קרקע הוא קנה? אמר רבי ברבא, אמר רבי יוחנן, הרי זה קנה תחתיהן וביניהן, וחוץ עליהן, אם לא עורב סלו, את המרחק שבן אדם שמלקט את הפירות צריך כדי ללקוט מהאילנות. מתקיף לרבי אל...
עורב של תאנים.
יפה, כן. הרשב"ם פה עושה חלוקה. עורז את תאנים, בוצר בענבים, קוצר בתבואה, גודר בתמרים, עוסק בזיתים, מלקט בשאר אילנות. מקיף לרבי אלעזר. עכשיו, אם אתה נותן לו כמלוא רבע שלוש, שהוא יכול ללכת מסביב ללקוט את הפירות, אז יוצא לך אבסורד. השתה דרך אין לו. אנחנו אומרים להלכה, מוכר בעין רע מוכר. אין לו, אתה לא נותן לו את הזכות לעבור בשדה שלך לקחת מהאילנות. אבל אתה אומר אוטומטית, הוא מקבל קרקע ללכת בניחות המסביב ללקוט את הפירות. השתה דרך אין לו, רבע שלוש יש לו? אומרת הגמרא, כן. דרך אין לו דערה אחיתי, בכלל זה לא, זה לא אותו קרקע, זה השדה שלי. את זה אני לא מקנה לו כשאני מקנה לו את, ה, את האילנות. אבל, כן, אבל עורב סלו יש לו, כי זה...
כן, מה זה? דרך של האילן, יש את ה...
כן,
זה בעיה שלו. נכון, הוא עכשיו צריך או לעוף, להגיע עם הליקופטר, או לקנות זכויות. אבל זה כי הוא צריך לעבור בשדה שלי כדי להגיע, ואת זה לא מכרתי לו. אמר רבי זעירא, אם זה בפינה אין בעיה, בסדר. אמר רבי זעירא, עכשיו, לפי ההסבר של רבי אלעזר, שההיגיון מאחורי זה שאין לו את הדרך, שאני יכול לומר מוכר בעין רעה מאחר, ובגלל זה אין לו זכות לגשת לאילן, אין לו את הדרך, מדברי רבינו נלמד, ממה שרבי אלעזר הגדיר אני יכול להבין. שלושה עוד אין לו דרך, שדווקא כשהוא קנה שלושה אילנות, אז אני אומר בסדר, קנית את האילנות, קנית את הקרקע סביבם, אין לך זכות בשדה שלי, זהו, זה מה שקנית זה שלך, עכשיו בעיה שלך, אתה מגיע לזה. אבל מה יהיה השניים, מה יהיה אם קנית שני אילנות? אז בעצם האילנות יונקות מהקרקע שלי, אז אני שיבדתי את הקרקע לאילנות, מה שאתה צריך כדי שאילנות יתנו לך פירות. ממילא יוצא אבסורד, שכשאתה קנית רק שני אילנות ואין לך קרקע עם האילנות, אז יש לו, יש לך את הזכות לגשת לאילנות. כי הרי שיבדתי את הקרקע, שיבדתי את הקרקע לטובת לקיטת הפירות. אז ממילא גם את הדרך שאתה צריך להגיע לפירות שלך שיבדתי, זה כלול בשיבוד, כן? אוקיי. דאמר לבאר הדידך, תאימי שהוא טוען לו, מה אתה רוצה? העצים שלי בקרקע שלך, על דעת זה, מכרת לי את העצים? הרי מכרת לי עצים בלי קרקע, אז מובן שזה אני צריך לעבור דרכך. אמר לרב נחמן בר יצחק לרבה, למה רבי אלעזר לתלי דשמואל רבי? האם רבי אלעזר חולק על שמואל שהוא הרב שלו? ואז אנחנו נכנסים לכללים שאין הלכה שתלמיד, כתלמיד במקום רבו. דאמר שמואל, הלכה כרבי עקיבא דאמר, מוכר בעין יפה מוכר. אנחנו רואים שאנחנו לא נוקטים ככה. אנחנו נוקטים לעין רעה. יפה, אבל שמואל הוא סבר כרבי עקיבא. עכשיו, אם רבי אלעזר מסביר לי במשנה שדרך אין לו, הוא אמר, אם דרך אין לו, איך זה שהמשנה מקנה לו או רבס עלו? ככה זו הייתה השאלה שלו. אז הוא יצא מתוך נקודת הנחה שהמשנה שלנו סוברת שמוכר בעין רעה מוכר. זו הייתה נקודת הנחה שלו נגד הפסיקה של שמואל שמוכר בעין יפה מוכר. נכון? חברה, אתם איתי? אוקיי. עכשיו אנחנו נתמקד בסוגיה הזו. אומרת הגמרא, מתניתין, המשנה שלנו, זה לא קשור למה הוא עצמו סובר. המשנה שלנו אמר לי לא מתוק מה מתניתין כרבי עקיבא. אין שום דרך ללמוד שהמשנה שלנו היא בשיטת רבי עקיבא. אז הוא לא דן פה מה הוא עצמו רבי אליעזר סובר. רבי אלעזר באמת אולי סובר להלכה כמו שמואל, שפוסקים כמו רבי עקיבא, שמוכר בעין יפה מוכר. אבל כשרבי אלעזר דן בהסבר של רבי יוחנן במשנה שלנו, במשנה שלנו הוא מקשה, הרי המשנה שלנו ודאי לא כרבי עקיבא. ממאי? מדקטני. הרי המשנה אומרת, הגדילו ישפה. ברגע שהענפים גדלים מהאילן, אז בעל השדה יכול לכרות לו ענפים. ואיסא כדאי את רבי עקיבא, היא מה ישווה, מה מוכר, בעין יפה מוכר. אז הוא רוצה לומר שזו ההוכחה שהמשנה שלנו היא לא בשיטת רבי עקיבא, בגלל זה רבי אלעזר אולי באמת להלכה סובר כמו רבי עקיבא, אבל במשנה שלנו צריך להסביר כמו חכמים. מה ההיגיון שלו? כי הוא אומר אחרת, למה אתה חורט את האילנות של הקונה? למה כשגדלים לו ענפים יש לך זכות לכרות את הענפים?
אז ייתן לו גם שיגדיל כמה שהוא רוצה את האילן.
עכשיו זה באמת סברה מאוד קשה, ומיד הגמרא תוקפת את זה. כי איך אתה משווה?
אבל הוא מפסיק פה.
יפה, אמר לי.
את השלחים שלו נכנות
מהציבור. חריף. אמר לי, אימור דאמר רבי עקיבא גבי בור ודוטה לא מכחשי ערה, בדיוק מה שאתה טענת. מתי אתה יכול לומר בעין יפה? כשאתה לא מפסיד מזה, זה לא מזיק לשדה שלך. גבי אילן, משם את לי? מי לא מודה רבי עקיבא באילן הנוטה לתוך שדה חברו שקוצץ מלא מודה מעל גבי מכחשה? מה, רבי עקיבא לא מודה שאם האילן שלך גדל לשדה שלי אני יכול לכרות אותו? מה הקשר? אני מוכר לך את הזכות להמשיך להזיק לי אחרי המכר? מה, מי אמר? מזה אתה מדייק שהמשנה היא לא כשיטת רבי עקיבא? אוקיי, בדיוק מה שתטענת. תניה, אז אנחנו נשארנו בעצם בשאלה בינתיים. רבי אלעזר יצא מתוך נקודת המנחה שהמשנה שלנו היא לא כרבי עקיבא. שאלנו הרי הרב שלו, שמואל פסק כרבי עקיבא, מוכר בעין יפה, מוכר. שאלנו, ניסינו לומר שהמשנה לא... זה המשנה, זה אשמת המשנה, זה לא שיטת רבי אלעזר. דחינו את זה, אמרנו לא, המשנה לא קשורה. תניה כבתי ברבחיה ברבא. אתם איתים?
כן.
אוקיי. תניה כבתי דרביחיה ברבא, שרביחיה ברבא ציטט את רבי יוחנן שכשהמשנה זכתה את הקונה בקרקע, הכוונה היא תחתיהן, ביניהן וחוץ עליהן. ושימו לב שהגמרה מתייחס לזה כהשיטה של מי? רביחיה ברבא. רביחיה ברבא בסך הכל ציטט את רבי יוחנן. ופה אנחנו רואים כלל חשוב שאנחנו ראינו גם בכללי הפסיקה של השף, שתלמיד מצטט את רבו, אנחנו יוצאים תוך נקודת הנחה שהוא סובר כמו, ויש לנו שני אצבעות לשיטה הזאת. יש לנו שתי דעות. זה לא רק רביחיה ברבא שמצטט את רבי יוחנן, הגמרא עכשיו מקשה רביחיה ברבא מתוך נקודת הנחה שגם הוא סובר את מה שהוא ציטט. זה מסתם אנחנו נוקטים ככה. אומרת הגמרא, אתה ניקבת את רבחיה ברבא, הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוץ אליהן, כי אם לא, עורב וסלו. אז יש לנו ברייתא כמו. אמר לה אביי לרב יוסף, אותן עורב וסלו, מי זורען? את השטח הזה שיש לו מסביב לאילן, למי יש זכויות זריעה בשטח הזה, כן? האם אנחנו אומרים זה שייך לבעל אילן או שהוא יזרע? או שאני אומר, מה, איזה זכויות יש לו בקרקע הזו? יש לו זכויות לעמוד שם ללקוט את האילן שלו. אבל אולי בעל השדה עדיין יש לו זכות לזרוע שם. אתה רוצה, תדרוך על הענבים שלי, תדרוך על הבנן שלי, על העגבניות, אני אזרע על מלפונים שם. אתה תעמוד, תעמוד לי על המלפונים תוך כדי שאתה לוקט מהאילן. אבל למי יש את זכות זריעה בכמלוא עורב סלו סביב הלו? זו באמת שאלה מאוד חזקה, כי הרי עונת הלקיטה, כמה זמן זה? חודש, חודשיים? אבל אני יכול לזרוע שם מלפונים כל השנה, כן? אז אמר לי הבעל רב יוסף, אותן עורב סלו מי זורען? אמר לי את הניתוח, איזה שנינו בברייתא. החיצון זורע את הדרך. הברייתא אומרת שאם יש לבן אדם גינה תוך גינתו של השני, אז יש דרך שהפנימי עובר דרכה, החיצון יכול לזרוע שם. אז באותה מידה פה המוכר יכול לזרוע את הכמלוא עורב סלו שהוא צריך כדי לעמוד עליהם. אמר למידם, איך אתה משווה? אתה לפסד על הלוקח, אבל אך היית לפסד על הלוקח. הרי כשהפנימי דורס על, כדי להיכנס, לא אכפת לו, כן? אבל בעורב סלו, אם הוא זורע, אז הוא מפסיד את בעל האילן. הזרעים שלו יונקים שם. דאמר לי, כמית נפי פרי. הוא אומר לו, כשהפירות שלי נופלים למטה, על המלפונים הרקובים שלך, הם מתננבים. אומרת הגמרא, הלא דם יעלה לסיפה, אם אתה רוצה להשוות את העורב סלו, אתה צריך להשוות את זה להמשך הברייתא שכתוב שם. שאם בית נתנו לפנימית דרך מן הצד, מידת שניהם, אז זה וזה, אין ראשין לזורן, הועיל ונתרצו שניהן ובחרו להן דרך. זה על ידי בית. מאחר והם שניהם על ידי בית בחרו דרך, אז הם לא יכולים לזרוע את אותה דרך, כן? אוקיי, אז אומרת הגמרא, אם אתה רוצה להשוות את זה, זה דומה לסיפה שכתוב שם, כשבטין, כשהם הגיעו להסכם הידי בטין, זה וזה אינם רשאים לזורע. אז ממילא נאמר גם פה ששניהם, זה נחשב מדעת שניהם המאחר, ואז לשניהם אסור לזרוע את הכמלוא עורב סלו סביב התקלים, סביב האילנות. כן, ברור, חבר'ה? וזה סגרנו את הסוגיה בעצם. תניה כבתי דאביי, הרי זה קנה תחתינו ביניהן מחוץ אליהן כמלוא עורב סלו, וזה וזה אינן רשאין לזורע. זהו. עכשיו אם אתם רוצים את הסוגיה הזו, אפשר להתחיל היום, אבל היא נמשכת פה לאורך העמוד הבא, אפשר להתחיל אותה מחר. אז נתחיל היום. וכמה יהיה ביניהם? הגמרא עכשיו נכנס לסוגיה שאני אומר ששני אילנות הם קשורים אחת לשנייה, וממילא זכיתי גם בקרקע שבין שני אילנות, אז אני צריך... אם אני קניתי אילן אחד בקצה הימין של השדה, ושני בקצה השמאלי, ושלישי בקצה הצפוני, אתה לא תאמר לי שעכשיו זכיתי בכל הקרקע שבין אילנות. אז צריך להיות מרחק שהוא נורמה של צמיחה, של אילנות, שאני אומר, כשקנית שלושה, קנית את הקרקע שבין אילנות. מהו הנורמה? זו השאלה. כן? הרי המשנה זכתה, אתה קונה, הקונה שלושה אילנות גם בקרקע שביניהם. צריך להיות איזושהי הגדרה. אומרת הגמרא, לכמה יהיה ביניהם? אז זה עכשיו אנחנו נכנסים סוגיות של זרעים, והגמרא תביא הוכחות מכל סדר זרעים עכשיו. מה נחשב נורמה של גדילת אילנות? רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל, הנורמה הוא מ-400 ועד 8. רבא אמר רב נחמן אמר שמואל, מ-8 ועד 16. בסדר? אז יש לנו שני טווחים, או 4 עד 8 או 8 עד 16. אחד זה בשם שמואל, והשני הוא בשם גם כן שמואל. שמתם לב? אחד זה רב יוסף, והשני זה רבא. כן? אמר לאבי לרב יוסף, אתה מצטט בשם שמואל מ-4 עד 8, לא טיב, לא גלי דרב נחמן, תתנן, מתנית, אין קוותי. ורשי פה מסביר איך זה הרשב"ם, איך זה שתלמיד יכול לומר לרב שלו לא טיף לא גלי, כללית זה חברים אומרים אחד לשני, או רב אומר תמיד, אבל פה מאחר ורב יוסף לימד את אביי ואז שכח את תלמודו, אז אביי מזכיר לו, תשמע גם אתה לימדת אותנו ככה.
זה לא בקטע שלא טיף לא גלי, זה לא תסתור את עצמך.
אוקיי, תאמר ככה, יפה. בסדר. לא טיפ, לא גלי, כן. למה דתנן? הנוטע את כרמו 16 אמה על 16 אמה, מותר להביא זרע לשם. אם בן אדם נוטע את הכרם, ובין כל שורה של הכרם יש 16 אמה, אז אני אומר, זה לא מצטרף להיות כרם, כי כדי שיהיה לך כרם צריך שני שורות ואחת יוצאת זנב. שני שורות שבוא נאמר לפי אחד מהפשטים, 1, 2, 3 ו-1, 2. שתי שורות קשורות, שבאחד מהם יש לפחות 3, בשני יש 2. זה נחשב כרם קטן, כרם דל. אבל המינימום של כרם זה 3 מול 2. כן? עד פה אנחנו יחד? אוקיי. אז המשנה אומרת שכשיש לי כרם שנטוע 16, הפרש 16 בין כל שורה, אז אני אומר זה לא מצטרף. כן? אז ממילא זה לא מצטרף, ובין השורות אני יכול לזרוע, ואין לי בעיה של כדאי. אז מהמשנה הזו אני מבין, כן? מהמשנה הזו אני מבין שמתי זה כרם, אם זה פחות מ-16. אז כמו מי זה נשמע? זה נשמע כמו רב נחמן שם שמואל, שעד 16 אמה זה עדיין יחשב צירוף בין האילנות, בין שורות האילנות. עכשיו, שימו לב, דיברנו פה על כרם, דיברנו פה על שורות, אבל בסדר, זה מה שכתוב בינתיים. אמר ביהודה, מעשה בצלמון באחד שנטעת כמוה 16 אמה, 16 אמה, והיה הופך שיער שתי שורות לצד אחד בזרוע את הניר, ושנחת יפה עוד שיער למקום הזרע בזרוע את הבור. ובא מעשה לפני חכמים יתירו, הוא היה נוטע את הכרם שלו 16 אמה, 16 אמה, שנה אחת הופך את כל הענפים לפה, וזרוע בין פה. שנה אחרת הופך את הענפים לשם, וזורע פה. כן? כל פעם הוא היה הופך את הענפים. יש, הרי הכרם גדל תמיד על כלונסות. יש לך את המעמיד עמודים, והוא גדל עליהם. אז אתה יכול לכוון לאן כל הענפים גדלים. אז הענפים, גם בתנ"ך וגם במשנה, נקראים שיער. אז מה שהוא היה עושה, זה בוא נאמר, יש לו שורה 1, 2, 3, 4, 5, 6. אז הוא היה לוקח שורה 1, 2, ומפנה את הענפים ביניהם. שורה 3, 4, ענפים ביניהם. עכשיו, בין 2 ל-3 אין ענפים, זה יכול לזרוע. בין 4 ל-5 אין ענפים, כי הענפים של 2 ל-3 פנויים לשטח שבין 2 ל-3. הענפים של 4 פנויים בינו לבין 5. השטח שבין 3 ל-4 הוא יכול לזרוע. השטח שבין 2 ל-3 הוא יכול לזרוע. שנה הבאה היה הופך את הסדר.
כאילו זה ככה.
כן.
כאילו זה 1 ו-2 זה ככה.
כמו אות
וואי. 3 ו-4 זה ככה, ואז יש לך פה כאילו פנוי.
יפה.
זה לכאן וזה לכאן.
נכון. זה יפה, בדיוק ככה. אז
כמו שני שערים כאלה.
יפה. אז כל פעם, בשנה אחת הוא היה מפנה את כל הענפים בין שורה אחת לשתיים, ואז בין שתיים לשלוש הוא יכול לזרוע, בין שלוש לארבע מפנה את הענפים של שלוש וארבע, ובין ארבע לחמש הוא יכול לזרוע. ואז האיש הזה בצלמון, כל שנה הוא היה הופך. בא מעשה לפני חכמים, והם התירו את זה. אז זה אמר לי, ענה לו ידענה. אז הוא אמר לו, אני לא הולך כמו אותה משנה, אני סובר כמו רבי שמעון. אלו הוא והבדה בדורה דרעותה, הסיפור היה בעיר של רועים, זה איפה שנמשיך מחר, ורבי יוסף אומר לו, זה הבסיס שלי. אני את המשנה הזו לא יודע, רשמם אומר לא סובר כמו המשנה הזו, אני סובר כמו משנה אחרת, וזה הבסיס לשיטה שלי של 4 עד 8.
שכוח.
בוא נראה את הריף מהיר.